רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, אפשר להגיד בין חגים שמחים, בין חגים, אני לא יודע, צהריים טובים אביב.
צהריים טובים.
לקרב לך את המיקרופון קצת, כן, בדיוק, מה המצב?
וואלה, מצוין.
וואלה,
מעולה, מעולה, כן, בין חגים, אנרגיות גבוהות.
אנרגיות גבוהות, אני לא יודע, שמע, אני חייב להגיד לך, אני חושב שגם קשקשנו על זה, השנה... אני מסיבה כלשהי, אין סיבה כלשהי, יש סיבה ידועה, לא מצא את עצמי עושה דיבורי שנה טובה. ותמיד אני, תמיד לפני החגים אני עובר, יש לי שום ארבע קבוצות דיבור, בטח גם לך, יש כל הלקוחות, כל הקולגות, כאלה, ושוכים שנה טובה עם איזשהו ברכה, אלפי, מאות, לא יודע, הודעות, ולא מצאתי את עצמי עושה את זה השנה. ואני חייב להגיד לך שבדרך כלל גם אני מקבל מאות הודעות. זה היה שקט מאוד יחסית. בודדים שלחו.
מסכים איתך, אבל אסור לנו לשכוח ששנייה לפני החג, האיראנים ככה פינקו אותנו באיזה מתח טוב.
כן, לא, אני אומר...
ששיבש את כל התוכניות.
לא, אני חושב שזה היה סל אחד של תערובת, כי גם ערב ראש השנה יצא מאוד מאוד קרוב לשביעי לאוקטובר. יום השנה, לא יום הנוראי הזה, פלוס האיראנים, פלוס הלחץ, פלוס, לא יודע, האווירה, אני פשוט כזה, בסדר.
אתה יודע, אופר, שאני אומר אנרגיות גבוהות, זה עם מיליון כוכביות. עכשיו אני אסביר גם למה אני מתכוון. צד אחד, השאיפה שלנו, בסופו של דבר, להמשיך פה את השגרה, כי אם אנחנו נאבד את השגרה שלנו, אנחנו נהיה במקום לא טוב.
נכון.
וזה לפחות אמונה אישית שלי. ברור שמתעדכנים, וברור שרואים את החדשות, וברור שזה צביטה אדירה בלב. יחד עם זאת, עוד פעם, לנסות לשמור פה על הטיפת שפיות הזאת כדי להתקדם קדימה. בגלל זה אני אומר, אנרגיות גבוהות. אתה יודע, עוד משהו. יש את החבר'ה הטובים האלה שכל כך עוזרים לנו ונלחמים שם על הגבולות, והמטרה העיקרית שלהם, שלנו יהיה שקט פה, שנוכל לנהל את השגרה שלנו. אז להיות איתם בלב ולנסות לעשות המאמצים.
אני חייב להגיד לך שאני, אני בגישה שלי, אני מאוד אופטימי. מאוד אופטימי. ואני חושב שאנחנו, אין ברירה, אנחנו חייבים לחיות בשגרה. סתכל, אנחנו גם מתעסקים בתחום אופטימי. תכף אנחנו נדבר עליך שנייה, אבל זה תחום עתידי. בתכלס, הרי מי שפונה אליי לקחת משכנתאות, או פונה אליך לרכוש דירה, או למכור דירה, או בוא נדבר עליי לרכוש דירה, הוא בן אדם שבונה את האופטימיות שלו בארץ. כלומר, הוא אומר, אני רוכש דירה, לא לעכשיו, זה לא שאני עכשיו קונה אוכל לארוחת צהריים, לטווח של ארבע שעות, יספק אותי לארבע, חמש שעות הקרובות. אני קונה דירה, כי אני צריך את הדירה הזאת לטווח של 20 שנה נניח. ואז כן יש אופטימיות, ואנחנו רואים דרך אגב בשוק הנדלן, הוא כן חוזר לעצמו. אנחנו תכף נדבר על העולם הזה של קבלנים או לא, אבל אם אני אקח את העולם של הקבלנים שאני נוגע בו המון, כל ההלוואות קבלן וכל ההתעסקויות האלה, אז כן אנחנו רואים שבתחום הזה יש התעוררות מטורפת. עכשיו זה לא בניגוד ליד שנייה, שבן אדם קונה לך יד שנייה, דרכך יד שנייה, אז כנראה, תקן אותי, הטווח, סגירת עסקה, קבלת מפתח, זה חצי שנה בדרך כלל, אולי אפילו פחות?
בדרך כלל, היום זה כבר נראה אחרת לגמרי.
כן, אבל בוא נאמר על שלבים נורמליים, זה שלושה חודשים, חצי שנה, זה הטווח הריאלי.
זה הממוצע, נכון.
נכון? ופה אנחנו מדברים על רכישות מקבלנים, היום דיבר עם איזשהו קבלן, כן, אנחנו נקבל את היתר רק בעוד שנה, זאת אומרת שהלקוח שם אחוז מסוים, עוד שנה היתר, ועוד שלוש שנים בנייה נניח, מדברים על ארבע שנים, ואנשים קונים. כלומר, אומרים, אנחנו אופטימיים מאוד על היתרה לעוד ארבע שנים כאן. אז אחד זה אמונה גדולה גדולה במערכת הביטחון ובצהל, ואולי אמונה שדברים השתנו כאן באיזשהו שלב לאחר, לא רכנס פוליטית, אבל אני חושב שיש כאן אופטימיות של כל העם הזה, לצד חרדתיות, אתה רואה את האנשים.
אנשים לא כל כך יודעים בכאן ועכשיו לאיפה השוק הולך. יש פה הרבה מאוד סימני שאלה, ואתה רואה גם את השוק זז לפי החדשות. חדשות טובות, אנשים מתקשרים. חדשות לא טובות, שקט מופתי בטלפונים. ממש ככה.
נכון.
זה יכול להיות עניין של ימים לפה וימים לפה. עכשיו, השוק גם לא צפוי. הוא לא צפוי, זה יכול להגיע בפתאום, באיזה פיק לא מוסבר, שכולם מגיעים ורוכשים דירות, פתאום אתה רואה איזה, היה לנו כזה, היה לנו ממש באפריל, ראינו איזה משהו כזה שגרם אפילו לעלייה של המחירים, אפריל-מאי, החודשים האלה. נשים ראו את הדברים האלה ושמעו את זה בתקשורת, רק סדרי גודל של יולי, אוגוסט, כי רק אז רשות המסים מפרסמת את המודעות,
את הדיווח.
בדיוק, את הדיווחים. אז זה יוצר איזשהו אפקט מטעה קצת, כי השוק באזור יולי כבר היה שקט.
נכון.
אז זה נורא מטעה את האנשים. אבל עובדתית, הגיע בתקופה של פסח, שזו תקופה שקטה בכל שנה, פתאום היה לנו זה פיק מאוד מאוד לא ברור. אנחנו לא יודעים לצפות.
אז שנייה לפני שאנחנו נמשיך, אביב הרץ, סוכן נדלן מרימקס בעיר בהרצליה.
נכון.
גילוי נאות. עזר, אחד אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, אני חושב, לא יודע כבר כמה, המון שנים.
כמה שנים טובות,
בהחלט. אני בראש השנה לפני, ב-2017, שזה היה לפני כמה, שבע שנים אני שברתי את הרגל, ואני זוכר שהייתי אצלכם, אם לא טועים, קביים.
וואי, נכון,
בשום
נכון.
בשום כנס, כלשהו, עם קו, הייתי עם קו אחד אז.
שבע שנים,
וואו. אז אני אומר, שבע שנים ואנחנו מכירים עוד קודם, עוד לפני אותו כנס. אז אני חושב שאנחנו מדברים על שמונה שנים לפחות של היכרות. וגילוי נאות, גם עזרת לקרובי משפחה שלי בהשכרת נכס שלהם. אז בוא ספר לנו אתה, מי זה אביב הרץ.
טוב, מה, אז אני אחזיר גם כן, גילוי נאות, עזרת ללא מעט לקוחות ולמשפחה שלי גם
לקרוא
משכנתאות.
כן, אבל אני פה נמצא כל שבוע, אז אני לא צריך את הגילוי הזה. אני יודע.
בסדר, גמור.
אז בוא ספר לנו מי זה אביב הרץ.
טוב, קוראים לי אביב ארץ, אני בן 37, נשוי פלוס 2.
אני מכיר אותך עוד שלפני שהתחתנת, אני חושב
לגמרי,
אפילו.
לגמרי, לגמרי.
עוד שהייתם ממש לקראת החתונה.
אתה וואי. מבין שהבחור שלי כבר בכיתה א'.
טוב, מה הוא עם נדלן? הוא חשב כבר על נדלן.
אזור הפעילות שלי העיקרי זה הרצליה ורעננה. כן, יש נגיעות גם לנכסי יוקרה, לדוגמה ברמת השרון, כפר שמריהו וכו'. תחום מעניין, תחום מאוד 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 מעניין.
בא לי לשאול שאלה, מה זה לא פרית? אבל מה זה בא לי לשאול? אני מכיר הרבה יועצי נדלן, מתווכי נדלן נקרא לזה, לא משנה איך נקרא לזה. מתווכי נדלן, יועצי נדלן, בסדר? שהתחילו בסוכנויות, כמו שאתה נמצא אצל אסי, אסף, אסף, החברים שלו קוראים אסי, אני קורא לו אסי. ראם, וכעבור... ושהם מצליחים, סליחה, חוזר רגע אחורה. בדרך כלל, בעולם הנדלן, בעולם תיווך הנדלן, יש את המבחנים האלה, וניגשים מאות פעם בשלושה חודשים למבחן, ואז יש הצפה של סוכני נדלן, וחלקם הגדול גם נעלם תוך כדי. אני גר בכפר סבא, אז תמיד שאני נוסע על רחוב בן יהודה, עוקף, כאילו, פעם קראו לזה העוקף, זה כבר עוד מעט לא עוקף. תמיד יש, אני אומר שכל השלטי פרסום, מי שמממן אותם זה הסוכני נדלן. כל פעם רואים פרצופים חדשים של סוכני נדלן. כנראה זה פיקציה של החברות הפרסום שטוב להם שיש שסוכני נדלן לא מחזיקים הרבה זמן. לא יודע. אז יש אחוז מסוים שכן מחזיק וכן מתפתח, ואני יודע שבהרבה מקרים שיש רשתות נדלן, אז הסוכני נדלן החזקים שמובילים, אלה שמחזיקים, הם בדרך כלל כעבור 3-4 שנים, פורסים כנפיים. ומחליטים לפתוח את ה... לא צריכים עוד מישהו שיהיה איתם שותף. ואתה המון שנים אצל אסי.
נכון, נכון.
מה הקסם של אסי? מה הקסם שלו? תגיד לי. מה הקסם?
קודם כל, בן אדם מדהים.
אני יודע, באמת.
מנטור על, מנטור על, ואחד המשרדים הכי טובים שאני רק יכול לדמיין לעצמי. והתלבטתי, שנכנסתי, התלבטתי בין כמה משרדים, משרד מצוין, מצוין, ועשיתי גם את ההחלטה הנכונה. הנה עובדה, אנחנו פה ומדברים 8 שנים אחרי שנכנסתי למשרד. שוק הזה הוא שוק אכזרי.
אני עוד הרמה לאסי, גם מרבית היועצים אצלכם הם ותיקים. זה לא, אין תחלופה יותר מדי, נכון?
נכון, נכון. משרד יציב, משרד יציב, בהחלט, בהחלט. צריך להבין, תחום התיווך הנדלן, הרף כניסה אליו מאוד נמוך. אתה צריך לנשום, אסור שיהיה לך עבר פלילי או דברים בסגנון הזה, וצריך את מבחן המתווכים שבו לא צריך להיות גאון הדור בשביל לעבור אותו. יחד עם זאת, הניפוי הוא נעשה על ידי השוק, ומי שלא מתאים, השוק יעיף אותו החוצה תוך שנה, שנתיים, הוא כבר לא יהיה שם. אוקיי? וזה המצב. בתוך רשת, ברור שהרבה יותר קל להתחיל את הדרך. הכלים שיש שם הם לא הכלים שיש בחוץ, וזה בוודאי.
ואתה... אני חושב שאתה עשיתם, אתה יודע, זה גם צריך להיות מהצד של, של אסי גם להיות, להחזיק סוכני נדלן שהם טובים, כי מי שלא טוב הוא משחרר אותו בסוף.
חד משמעית, וכשיש לך את הכלים הנכונים, כן, הנה, התוצאות אגב, מדברות בעד עצמם.
נכון, זה צריך לזכור, מי שלא מכיר את עולם התיווך הנדלן, זה הרוב הגדול שם, 99% עצמאים. כלומר, מה שאתה תמכור, מהעמלה אותה אתה תקבל, עמלת המחירה, עמלת הסחירות, אותה תקבל ממנה, אתה תביא את הפרנסה למשפחה.
חד משמעית.
זה, ומתווך נדלן שלא יביא פרנסה למשפחה, כלומר, שלא ימכור, שלא יצליח, זה לא שהוא מקבל...
זה עסק על בסיס תוצאתי, זה מתן שירות על בסיס תוצאתי. דרך אגב, גם שאני לוקח עכשיו נכס ואני משווק אותו, המוכר לא משלם לי שקל אם העסקה לא נסגרת. זאת אומרת, נטו, נטו, נטו על בסיס תוצאות.
למה בחברת הייטק, סתם, בא לי ככה לדבר על זה עכשיו.
בוא, בוא נתפלפל.
לא, אבל למה חברת הייטק? אתה יכול, נניח, מחר היית הולך לעבוד בחברת הייטק, בסדר? יש לך ראש, אני מכיר אותך, עבדת גם בכל מיני תחומים, היית הולך לעבוד בחברת הייטק, נכנס לפרויקט, מקבל משכורת יפה, לא משנה באיזה חברה. עובד 2-3, בסוף הפרויקט, חבר'ה, הפרויקט כשל. לא חסר, אני לא מדבר על זה שהמשקיעים החליטו לרדת מהפרויקט, אלא הפרויקט בסוף, אתה יודע, לקחו אותך בתור אנליסט לבנות תוכנית עסקית.
אוקיי.
התוכנית כשלה. לא משנה, התוצאה של התוכנית שלילי, לא כדאי. אתה כנראה תקבל משכורת.
נכון.
אז למה שאתה בא לבן אדם ועוזר לו לשווק את הנכס, נותן לו שירות, אתה לא זכאי לשכר טרחה, גם אם לא הצלחת למכור לו את השירות.
אוקיי, זאת בעצם השאלה?
כן.
תראה, יש פה הבדל בין משרה של שכיר למשרה של בעצם עצמאי. יש פה הבדלים מאוד משמעותיים, מאוד משמעותיים בין הדברים האלה, וברגע שאתה עובד כשכיר, לא מעניין אותך הצלחה, לא הצלחה, אתה מקבל את המשכורת שלך. פה כעצמאי...
חותך אותך. אוקיי. אני יועצת שינה, יועץ שינה, בסדר?
אוקיי, כן.
אתה בא אליי...
פר מפגש.
פר מפגש, ואתה מספר לי שיש לך בעיות שינה, או נניח לילד שלך, אני לא רוצה לזלזל, סליחה ושלום באף יועץ או כזה דבר, ואני גובה לך עלות פגישה, לא משנה, 200, 300, 500, 700 שקלים, כל יועץ והניסיון שלו. אבל בפועל, באותו לילה, אתה חוזר לישון, הילד שלך חוזר לישון, הוא לא ישן. אתה לא בא ליועץ שינה, אומר לו, שמה, הוא לא ישן, תחזיר לי את ה-500 שקלים, נכון?
נכון.
התוצאה אותה תוצאה מבחינתי, שאתה הלכת לשווק לי נכס, או היועצת שינה אמרה, אני אעזור, פה אני שילמתי לה כסף, נכון, זה 500 שקלים, וזה לא כמה עשרות אלפי שקלים.
נכון.
אבל נתת בעבודה, סליחה שאני עובר את זה בצורה הכי שכונתית.
שורה תחתונה, אם אנחנו רגע רוצים להבין משהו, סוכן נדלן הוא one man show, ויש לו פה הרבה מאוד כובעים שהוא עוסק בהם. זאת אומרת, אם זה השיווק, אם זה הליווי, אם זה הייעוץ הראשוני, עוד בכלל לפני שיוצאים לדרך. בוא, יכולתי עכשיו להיפגש עם מישהו וגם לגבות ממנו, נכון, איזשהו שכר מסוים, עבור להבין פחות או יותר איך לעשות את התהליך וכל הייעוץ שיש פה מסביב. זה עסק שהוא עובד בצורה שהיא שונה. אם זה מה שהיה קורה פה, אני לא בטוח כמה אנשים היו ססים לעשות, כי המודעות, רמת המודעות מאוד נמוכה. התוצאות שאתה רואה פה הן לא בטווח זמן המיידי. הרבה פעמים זה תהליכים, מגוון פעולות שמבצעים ברצף מסוים, באינטנסיביות מסוימת, שבסופו של דבר תגזור את התוצאה בהמשך. עכשיו בוא, אף אחד גם לא מבטיח שקיבלנו נכס כרגע לשיווק, אף אחד לא מבטיח שהוא ימחר. נכון שיש פה גורמים מסביב, נכון שיש... ככל שתהיה סוכן מקצוען, הסיכוי שלך בסופו של דבר לגזור פה לסגור את העסקה, הרבה יותר גבוה. ולכן זה מבוסס על מקצוענות.
כלומר, אתה בתור סוכן נדל"ן, אתה אומר...
אין פה משהו שופר פגישה שעכשיו זה יהיה שווה כסף. כלומר, אחר אנשים באים אליי, מציעים לי כסף על זה. אני גם לא לוקח, זה לא פייר.
כלומר, אתה בתור סוכן נדל"ן, אתה אומר, אני מקבל את זה שאני... על בסיס הצלחה.
נכון, נכון. וסוכן נדל"ן מקצוען גם יעמוד בדברים האלה.
הוא לא צריך לפחד, אני חושב שהוא גם לא צריך לפחד מהצלחה.
נכון.
מזה שהוא לא יצליח, כי כנראה הוא יצליח.
לגמרי ככה.
אני חושב שסתכל, בסוף הכל זה, תאום, זה עניין של תאום ציפיות. הסיפור הזה שעל בסיס הצלחה, הרבה פעמים שאתה, אני בטוח, במשך כל השנים שעשית את זה, אתה הגעת למצב שבטח הגיע אליך בן אדם, ואמר לך, טוב, סיכמנו על X אחוזים, ואתה צריך לקבל עכשיו הרבה כסף, לא משנה. ואז הוא אומר, טוב, אז אולי, אבל מה פתאום לתת לך כל כך בכסף? אתה בסך הכל שמת פרסום, בסך הכל הראית 4 אנשים כאן לדירה. למה מגיע לך כאן? עזוב, לא רוצה לדבר בסכומים, אבל על מה? נכון? בטוח היו לך אנשים כאלה ש...
היו כאלה, בשלב ה... ובואו, אנשים לא מבינים גם 1%, 2%, 3%. עזוב, זה כבר לא רלוונטי. אם אני, אתה יודע, אם מחברים עכשיו מכל מיני כיוונים... תראה, העמלות הן באחוזים מערך הנכס, וזה הרבה מאוד כסף. בטח אם אנחנו מדברים על אזורים כמו הרצליה, כמו רעננה...
זהו, בוא תיקח דירה של 5 מיליון שקלים, עם 2% עמלה, פלוס מע"מ, אנחנו מדברים כאן כמעט על 120 אלף שקל.
קודם כל, משהו מעניין שטיפה יסבר את האוזן, ככל שהנכס יותר יקר, יותר מורכב למכור אותו, יותר קשה למכור אותו, צריך יותר פעולות, יותר כסף להשקיע, יותר זמן אישי, כדי להביא לידי המחירה שלו. ולכן גם יש איזשהו, אתה יודע, העלימה מבחינת האחוזים וערך הנכס. עכשיו תראה, אנשים קשה להם לבוא ולתמחר משהו שהוא שירות, זה לא מוצר שאתה יכול להרגיש אותו, ומפה מגיע הקושי, אנשים גם מרגישים הרבה פעמים שהם יכולים לבד. הלכה למעשה, אחוזים מאוד 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 גבוהים, אם אנחנו מדברים עכשיו 100% מהשוק, סדרי גודל הערכתי, שוב אין איזה נתון מובהק, סדרי גודל ש-70% הם קרים דרך תיווך, כנראה שיש פה איזשהו משהו, ערך מוסף, שאנשים בוחרים בסופו של דבר ברגליים ללכת פה, כי זה מביא להם ערך, ואם זה לא היה מביא מספיק ערך, גם אנשים לא היו מוכנים לשלם את הסכומים האלה. אז במבחן התוצאה, זה המצב. יש פה הרבה תהליכים שיש בדרך שסוכן נדל"ן יודע לעשות. אם זה החל משלב השיווק, כנראה שהוא יעשה שיווק טוב יותר, ובמגוון ערוצים הרבה יותר רחב מאשר האדם הפרטי, זה שווה כסף. יותר קונים, הסיכוי למצוא את אותו קונה אחד שיסכים למקסם את המחיר עבור בעל הנכס, הרבה יותר גדול באופן טבעי. נעבור לשלב הבא, ראינו את הנכס, כנראה הצגה של מוכר או הצגה שמתווך זה משהו אחר. הצגה שמתווך אחרי תחקיר שהוא יודע מה אותו קונה מחפש, הוא יודע גם מה להדגיש לו בפגישה. בשלב של הובלת קונה לעסקה, גם פה כמובן זה עולם אחר לחלוטין. מוכר לא יכול להתקשר לקונה שלו ולהגיד לו, תקשיב, מה אתה אומר על הדירה שלי? איך זה ייראה? זה נראה נואש. כשסוכן נדל"ן עושה את זה, באופן טבעי הוא עושה את זה. הוא יראה לו את הנכס, יש לו מוטיבציה למכור, זה העבודה שלו, זה התפקיד שלו.
דרך אגב, עכשיו אני חושב על אותו שיחה שאתה אולי עושה עם אותו מתעניין. והוא אומר לך, שמע, אני לא אהבתי את הצבעים של הסלון, הסלון נראה לי כסוסופובי, אני לא יודע, משהו כזה. ואז אתה יכול ללכת למוכר ולהגיד לו, שמע, בוא, הבעיות של הדירה, הוא נתן דגש 1, 2, 3, בוא, בסוף שבוע כך, קצת צבע. תצבע את הצבע, את הסלון בלבן, במקום כתום זוהר.
אוקיי.
השקעה שלך של 1,000 שקלים יכולה להוריד חסמים. זה משהו שאתם עושים?
נדיר, נדיר, נדיר שאני ממליץ לבעל נכס לבוא ולעשות משהו שהוא דרסטי בדירה. דברים קטנים של טאצ'ים כאלה של צבע.
לא, צבע, רק צבע כזה נניח, אתה יודע, לקוח שמתעניין שראה את הדירה.
טאצ'ים כאלה של צבע, דברים בסגנון הזה, לפעמים אפשר לעשות את זה, מה שנקרא סטיילינג, ובאמת יכול להיות שזה יגרום למרחב לראות הרבה יותר גדול. אני אתן לך דוגמה בלייב מאחד הנכסים שאני משווה כרגע, איזשהו דופלקס פנטהאוז, משהו מאוד מאוד מאוד, נכס מאוד מיוחד. הממה חילקו אותו לצרכים הפנימיים שלהם לשתי דירות, כי גרה שם מישהי שהמטפלת הייתה למעלה ועשו לה דירה משלה. זאת הסיטואציה. בכל אופן, כרגע הם השאירו את זה במצב כמו שהוא. והקירות גבס ששמו פשוט חוסמים את כל המרחב. שם, בצורה מאוד מאוד חריגה, אמרתי להם, חברים יקרים, אתם צריכים להביא שיפוצניק, להוריד את הדברים האלה, כי רק אז יכניס את האור הביתה. יש להם פטיו מדהים מול העיניים, אבל הכל חסום. וזה פוגע בערך הנכס. זה יכול להיות לעלות להם במאות אלפי שקלים דבר כזה. מצבים אחרים, צריך להפעיל שיקול דעת, האם כדאי לעשות את ההתאמות או שלא.
כן, לפעמים אתה צריך את הוואו הזה, אני ראיתי לפני כמה שנים טובות דירה בחיפה, ואני יכולה דירה שנראית קומה רביעית או שלישית, לא. ואז הוא פתח לנו את המרפסת, שזה היה קומת גג כזאת, מרפסת גג, ואתה רואה את כל המפרץ.
וואו.
אתה אומר, וואו, ואז אתה מסתכל ואתה אומר, מסתכל את החורבה פה, וזה, אז פה אני אומר, וואלה, שהמוכר היה משקיע קצת יותר כסף מאחורה, בשיפוץ כזה או אחר, צבע, לא שתי תאורות קיר, זה היה עושה הרבה יותר למחיר של הדירה, כי יש לו את הוואו מול העיניים.
כן, כן. יש דברים שבעצם אחד ועוד אחד גדול משתיים, על זה אתה מדבר, יש איזשהו אפקט של וואו של מעבר. צריכים להיות זהירים עם זה, יש מקרים שבהחלט שווה לעשות את זה, וזה עובד ומחזיר את עצמו. פלוס, פלוס, פלוס. שיפוצים גדולים דרך אגב, על פי רוב ממה שאני מצליח ככה לחוות מהשטח, הרבה פעמים לא מחזירים את עצמם. זאת אומרת, אדם שהלך שיפץ את הנכס לפני 4 שנים, עשה וואו, מטורף מהנכס, בא בן אדם, הקונה, הוא מאוד אוהב את הדירה. אבל זה לא 100% בינגו לצרכים שלו, הוא צריך
נדיר,
לעשות
נדיר,
את התאמות.
נדיר, נדיר.
זה קורה, זה קורה יותר ממה שאנחנו חושבים, זה קורה בשטח.
לא, כי אתה נכנס לדירה שאתה רוצה לגור בה, ואתה רוצה את ההתאמות שיתאימו לך, ולאו דווקא אותו שיפוץ שבוצע בדירה לפני 4 שנים. אז זה נוח שיש לך אולי חשמל חדש, לא חשמל חדש,
נכון.
וזה נוח שיש לך גם אולי אינסטלציה, מערכות אינסטלציה חדשות, אז אולי חסכת כסף.
כן.
אבל כנראה המטבח פחות מתאים, והצבעים הקהים פחות מתאים לאווירה שלך, לא יודע, בא לך לפתוח או דברים אחרים, אתה יודע, פתאום לא עושים שינויים, אבל מי שצריך לעשות שינוי, שיפוץ, שישפץ אותו בלי קשר אם הוא רוצה למכור את הדירה, כן או לא. ותמיד נכון לעשות משהו קוסמטי קצת בשביל להנעים את הדירה.
חד משמעית, הכנת הבית למכירה זה משהו מאוד חשוב. כל מוכר שפונה אליי ואנחנו יוצאים ככה לדרך, אנחנו עושים פגישה מיוחדת. פגישה מיוחדת שמוקדשת רק לזה של איך אנחנו מכינים את הבית שלו למכירה בצורה טובה יותר. אם זה פינוי של רהיטים מסוימים שמיותרים וסתם יוצרים חנק במרחב. אם זה כל מה שקשור על הכלים שיש בשי שפשוט גומרים את משטחי העבודה.
אני לא אשכח תמונה של דירה. אני לא זוכר איפה זה היה. ומצלמים את המטבח ויש על השי, על האי. כזה אי, יש מטבח ויש איזשהו סוג של אי כזה. איזשהו שולחן אוכל, ויש שם שקיות של הסופר שחזרו מהסופר. אני חושב שאני, שמה, זה היה כל כך מזמן, ואני כמעט בטוח שאני פשוט הערתי את זה למתווך.
אז זה גם מתווך.
זה היה מתווך, הוא העלה את הפרסום הזה, כמעט בטוח שאני גם אמרתי לאותו מתווך משהו כזה, תנקו, תעשו, שיראה משהו.
לא מזמן ראיתי איזושהי מודעה, ובמודעה שם רואים איזה מישהי שעוברת תוך כדי התמונה, וכנראה זה תמונה עם, אתה יודע, עם הצילומים היחסית ארוכים, שאתה משאיר את המצלמה.
כן, פריים פתוח, כן.
בדיוק, ואז אתה רואה איזה דמות משטושטשת מאחורה, שלקוחה מזה סרטי אימה. אני תופס לעצמי את הראש, ואני אומר לה, למה אנשים מעלים דברים כאלה? למה אנשים לא חושבים? הדברים האלה בסופו של דבר פוגעים, זה הכרטיס ביקור של הנכס שלך. אנשים לא פונים בגלל זה. יכולים בגלל הדבר הזה יותר, יוצר להם תחושה לא טובה, מעלה אסוציאציות לא טובה, לא מתקשרים.
אני אשתף אותך, אנחנו רכשנו לפני 4 שנים דירה בחיפה, ולקח אותנו המתווך לראות את הדירה במקרה. והוא אמר לנו, וואו, יש לי עוד דירה שיכולה להתאים, ואיך שנכנסנו, מירה ואני, האשתי, אמרנו, וואו, זה. אחרי שראינו הרבה דירות.
כן.
וואו, זה. ואז היא אומרת, מירה אומרת, אני מכירה את הדירה הזאת.
זאת אומרת?
מסתבר שהיא ראתה אותו הרבה זמן ביד 2. היא עקבה וחיפשה. אבל התמונות שהיו לה ביד 2, לדירה הזאת, הן תמונות שלא נתנו, לא הביאו, לא גרמו לה לרצון לראות את הדירה.
כן, 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 זה בדיוק זה.
תמונות, כן, אתה יודע, שטיח כזה מאפן וזה, כלומר, לא נתן את התחושה של הדירה בצורה כמו שמגיע לה.
נכון. מבין אותך לגמרי על מה אתה נדבר?
אחרי שעשינו שיפוצון וסידרנו ותמונות, אני חייב להגיד לך שהיא כמעט לא הייתה יום אחד בלי סוחר.
איזה יופי.
בגלל התמונות, אנשים ראו, אנחנו רוצים.
יפה מאוד.
אז אני חושב שכן, לתמונות יש, כולנו יכולים לצחוק על הרבה אנשים שעושים פוטושופ לעצמם. על תמונות כאלה או אחרות. אז כן, גם הדירה, אולי לא צריכה פוטושופ, אבל צריכה תמונות
שהתמונה. אופר, זה לא בהכרח רק במחירה, גם בהשכרות, זה בדיוק אותו דבר. על אותו קונספט. אז הנה, דירה אישית שלי שהזכרתי אותה. אני יכול להגיד לך שעל זה שצבעתי קיר מסוים, בצבע אפור מאוד נעים לעין כזה, שגרם לדירה להראות סטייל מעוצבת, זה היה שווה לי עוד 300 שקל בשכר הדירה.
כולנו נכנסים שאנחנו מחפשים מלון לאתר booking.com ואנחנו מסתכלים על התמונות של החדר.
נכון, בטח.
ושיש לך תמונות שהן לא טובות ויש חדרים שהן לא נראים טוב, יש כאלה מלונות אי שם במזרח אירופה שהן לא משקיעים יותר מדי. כהים, תמונות כהות, גם בארץ לא חסר. חפש כל מיני צימרים כאלה בארץ בצפון, בתקופת הצימרים שהיה צפון, אבל לא חסר. כאלה, ואתה על אותו משקל. למה במלון כן אתה יכול להתעקש ולחפש ולראות, ולעומת זאת בדירה שאתה רוצה לקנות או להשקיע, תחשוב על הכיוון השני.
אני חושב אבל שהמודעות עולה, באמת היא הולכת וגוברת, ואם בעבר היית רואה המון המון תמונות מצ'וקמקות כאלה, היום התמונות הולכות והסטנדרטים
עולים. אני חושב שגם אני אגיד לך, אני חושב שאם אנחנו חוזרים לעולם התיווך, אני חושב שבעולמות של להשתמש בשירותיו של מתווך, עולה ועולה כל הזמן, בגלל שלקוחות נהיים גם יותר בעייתיים. אם אנחנו, בדיוק דיבר איתי מישהו שאני מכיר מהצפון, והעולם הוא שונה לחלוטין, אתה חי את אזור המרכז, אנחנו, בן אדם שרוצה לרכוש דירה באזור המרכז, להזכיר, בוא נדבר רגע על שכירות,
אוקיי.
הוא צריך לבוא עם כמעט 4 חודשי שכירות מראש.
כן, 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 כן. זה אפילו יותר חמור ממה שאתה מדבר כרגע, כי יש פה הרבה עלויות מעבר. איפה ההובלה? איפה הצביעה של הדירה הקודמת?
בגלל זה אני אומר 4, אז אני אומר, החודש הראשון של השכירות, חודשיים שהוא משלם אותה מראש, אני הייתי בשוק, על שגיליתי שאנשים משלמים מראש חודשיים בפיקדון או בערבות בנקאית.
תנסי אפילו 3, כי זה מה שהחוק מגביל. הוא מתיר בעצם עד 3 חודשים.
סבבה, אז בואו נניח אנשים נחמדים, לוקחים חודשיים שנכנס לחשבון, לא צ'ק דחוי. בחיפה אני אקבל צ'ק דחוי. אבל באזור המרכז, אומר, דיבר איתי אותו בן אדם, אומר, רוצים מני חודשיים מראש שאני אשלם, ויש לי עוד צ'ק ביטחון, בעבר לזה.
כן.
עכשיו יש לי הובלות, הוא אומר, הדיירת, אני צריך לראות גם חלק מהציוד שהיא...
התאמה של הריהוט, בוודאי.
התאמה של הריהוט, הוא אומר לי, אני צריך כאן, אם אני הולך להזכיר דירה ל-12 חודשים, אני צריך 6 חודשים כבר מראש להביא את הכסף הזה.
כן,
זה
כן.
ים בכסף, זה נכון. מטורף. אז למה אני אומר את הדבר הזה? אני חושב שלמתווך יש את האפשרות לסנן, כי בסוף, בכל ההליך הזה, אם אני אלך להשכרה דירה לרגע, בהליך של השכרה דירה, מה שאני מעניין אותי בתור בעל הנכס, זה הביטחונות שלי. דעת שאין לי שם דייר סרבן, שאת הכסף אני אקבל אחת לחודש, ושלא ירסו לי את הדירה. זה מה שמעניין אותי. ואם אני יודע שם תווך, יכול לבקש מהדייר להבין מי הוא, להיפגש איתו עם המשפחה שלו, לבקש לו שם מזכורת. אתה יודע, שאלות שאני לא נעים להיכנס פנימה יותר, לחקור יותר מדי.
חד משמעית.
ואני עכשיו הזכרתי את הדירה בחיפה, אני חייב להגיד לך, מתווך חבילי אנשים, אבל כל פעם הוא גילה בעיות. וואלה, זאת יש לה חבר, לא משנה, היא ברחה מהחבר שלה, בגלל זה היא מחפש לגור בחיפה. אתה יודע, עכשיו הוא אומר לי, מה אתה צריך שחבר שלה ימצא אותה, התחיל לעשות שם בלגן בבניין? כל מיני כאלה דברים קטנים שאני חושב שאני לא הייתי יודע לעשות את זה.
לא יכולת לדעת את זה בחיים במצב כזה.
ומתווך קצת כנראה שכן יודע לדעת את זה. עכשיו, קל וחומר בעולם הרכישה, כי בסוף אתה מגיע למצב שאתה יודע כמה כסף יש לבן אדם, ומה היכולות, ולא סתם שרפת. טוב, בוא נעבור נושא אחר. נכון, רגע, נעשה לנו הפסקת מוזיקה קלה. בוא ניקח משהו, יאללה, קצר, 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 קצר.
בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
ראית, הכפתור אדום הדליק את זה. הדליק את האור ונכנסנו לשידור חי. צהריים טובים, שובחים. פרלמנט הנדלן רדיו סול, אביב, מה קורה?
מעולה.
טוב, אז אחרי שדיברנו הרבה על עולם התיווך ולמה ואיך וכמה, אני חושב ש... רגע, עכשיו נהיה רגע... לא, שתיים כפול, הנה, עכשיו גם רואים אותך. אז צהריים טובים. אחרי שדיברנו על עולם התיווך זמן רב, אני רוצה שנדבר קצת על מה, מה קורה כרגע מבחינת עולם יד שנייה. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת. אני נשים רגע שנייה בצד, בצד את המלחמה.
אוקיי.
שהיא נותנת חוסר ודאות, למרות שכן יש ודאות, אני חושב. יש תקווה, לא... כנגד, יש לנו את הדבר הזה שנקרא... הריבית שבשלוש שנתיים האחרונות קפצה, וריביות המשכנתה עלו בצורה משמעותית מאוד, מה שמקשה אם קודם משכנתה של מיליון שקלים הייתה נסגרת סביב ה-4,800, היום מיליון שקלים היא יותר 5.5 פלוס.
שזה הבדל משמעותי.
שזה הבדל משמעותי. מחירי הדירות ממשיכים, ממשיכים לעלות, לא יעזור. לא יעזור, דרך אגב, זה כן כתוצאה מהאינפלציה וממשלה וכל הדברים האלה. ואני שם לב שהמון, כל העסקאות של הקבלנים שמוכרים, הם באים בצורה מאוד, הרי תמיד קבלנים מכרו בתחילת הפרויקט. כזה פריסל, פרי פרי פריסל, פרי 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 פריסל, לא משנה. התחילו למכור בברית של הקבלן.
משהו
כזה. בערך, זה לא משנה כרגע. הם לא מכרו, אחוז גדול מהעסקאות בוצע בשנה הראשונה של הפרויקט, מעט מאוד עסקאות בוצעו ממש לקראת סופו. ואז מרבית הקבלנים אומרים, סבבה, בוא תשלם לנו עכשיו אחוז מסוים מהסכום של הכסף, 20-80, 10 הלוואת קבלן, לא ניכנס לזה כרגע. שזה נותן אפשרות ללקוח לא לשים את כל הכסף שלו כרגע אצל הקבלן.
זה מאוד 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 נפוץ
היום. זה הכי נפוץ היום. קבלן שרוצה היום 80%, 20% בסוף, או קצב כמות הבנייה, הוא עדיין, הוא יחכה, המלאי של הדירות יישאר אצלו. עוד זמן רב. אבל כאן נוצר מצב שמרבית הלקוחות מגיעים, משלמים את הכסף הראשוני, בסיס ראשוני, 10%, 15%, 20%, כאשר תתרת העסקה הם צריכים להשלים סמוך לאכלוס, אני לא נכנס על ועד קבלן כן או לא, וזה אומר שאחד הם יכולים לשחק עם הכסף שלהם בשוק ההון ולהרוויח כמה שקלים.
חד משמעית.
שתיים, אם הוא לא צריך למכור את הדירה כרגע, אם הוא משפר דיור, שלוש, ואני חושב שזה הדבר המשמעותי ביותר בכל הסיפור הזה, שהוא לא לוקח משכנתה כרגע. שלקחנו, אם אני הולך אחורה, 5, 6, 7 שנים, אמרנו לאנשים, בואו תיקחו, הריביות של המשכנתה יחסית נמוכות. עדיף לכם לקחת היום משכנתה כרגע, במטרה שאם הריביות יעלו לכם בהמשך, אתם הגנתם על עצמכם.
אני אוסיף פה גם 4, כי יש פה גם היבט ספקולטיבי, שזה עוד פעם מראה את האמון של האנשים במדינה. כי בסופו של דבר נתקל בהרבה אנשים מהשטח שבאים ואומרים לי, אביב, תקשיב, יש לי כרגע דירה בבעלותי. אם אני עכשיו הולך וקונה דירה ב-10.90, 20.80 מאותו יזם, בלי הצמדות.
נכון.
כי היזמים היום מאפשרים את זה. בלי הצמדות, אני בעצם עכשיו נמצא בשוק שאם הוא מתחיל לעלות, כאשר הוא מתחיל לעלות, ובסבירות לא מבוטלת הוא יעלה, אני בעצם מתחיל לעלות עם שני נכסים. וזה שווה הרבה מאוד כסף.
נכון, נכון.
הרבה מאוד כסף.
אז עכשיו, אחרי שאמרנו את כל 4 הנושאים האלה, איך זה מתקשר לנו לדירה יד שנייה? מה קורה בשוק יד שניות?
שאלה טובה שאלת. אז...
כוכבית, בתור יועץ משכנתאות, כן, אני מתעסק בעסקאות של יד שנייה, אני מקבל, מגיעות לפתחים עסקאות גם של יד שנייה, כלומר, כן, השוק הזה קיים.
נכון.
סוגר סוגריים. ניתן למומחה לדבר.
יש ברמת העיקרון היום חלוקה לשני שווקים שונים, שוק היד ראשונה ושוק היד שנייה. שוק היד ראשונה תוסס בצורה לא נורמלית, אני חושב שהיועצים עושים ככה היום את רוב העסקאות שלהם אולי בשוק היד ראשונה. הבנקים עובדים חזק מאוד במישור הזה, אני יודע, כי דיברתי גם עם בנקים ואני מודע לזה גם ממקור ראשון. בזמן שהעסקאות של היד השנייה, השוק הזה די מקרטע. זאת אומרת, אנחנו יכולים ממש לראות עליות מחירים מסוימות בשוק היד הראשונה. בשוק של היד שנייה, המחירים די עומדים. אני לא רואה עכשיו איזה זינוק במחירים או עלייה.
כי בתכלס מי שצריך למכור, מי שמוכר ביד שנייה, הוא לא מוכר כי בא לו למכור.
הוא מוכר כי הוא צריך למכור.
כי הוא צריך למכור.
כי הוא מתחייב לדירה אחרת, כי יש לו עכשיו עניינים כספיים, אלף אחד שיקולים, שיקולי מיסים, אבל הוא צריך למכור.
הוא לא בא, יש לי דירת 4 חדרים יד שנייה, ואני רוצה לקנות 5 חדרים היום יד שנייה. אני לא אכנס לזה כרגע, אלא אם כן אני נכנס לעסקת קבלן, או... נכון. הוא גם יעדיף דרך אגב אולי לקנות מעסקת
קבלה. שמע, אני לא רואה פה עכשיו שהשוק מוצף באיזה עסקאות מציעה או משהו בסגנון הזה. לא, מוכרים במחירי שוק פחות או יותר, אבל השוק עומד של, של היד השנייה. שצריך להבין, גם מבחינת קונים, זה לא שאין קונים לשוק של היד שנייה. חד משמעית יש קונים, אבל יש מעט קונים באופן יחסי לשווקים נורמליים ורגילים ומאוזנים. אבל כן, יש קונים רציניים, וכן, עסקאות מתבצעות. חשוב להבין את זה.
כי אם אני צריך היום דירה של 5 חדרים, מהצורך המשפחתי, mm-hmm. עכשיו אני צריך את הדירה. אין לי זמן לחכות עכשיו 4 שנים עד שיקבלו יותר ועד שיסיימו את הבנייה. ואני רוצה גם לגור לאותה סביבה, כי כל הבתים החדשים, מרבית הבתים החדשים, הם לא בשכונות הרגילות שאנחנו מכירים. תמיד זה מעבר, בעד העיר.
נכון, בהרחבות, נקרא לזה, בהתחדשות העירונית.
כן, אבל התחדשות עירונית היא לא... יש ויש, אבל... אני רוצה את הדירה של 5 חדרים בטווח הקרוב יותר, אז אני יחפש דירה 5 חדרים יד שנייה כנראה. כנגד, אני, אם אני, יש לי משכנתה שאני צריך לקחת, אני הולך לדפק עם משכנתה עם ריביות גבוהות.
צריך להבין שזה הרבה יותר מורכב מזה, כי אני מחזיר אותך טיפונת אחורה. היום בן אדם רוצה להשתדרג. הנה, דיברתי על דירה של 5 חדרים, יש לו 4 חדרים, קטן לו, צפוף לו, לחוץ לו, הוא רוצה היום בזמן שלנו להשתדרג. צריך להבין שבדירה הבאה שהוא קונה, בדרך כלל העסקאות היום מתבצעות בטווח גדול יותר. אם דיברנו בסבב הקודם, לפני השיר האחרון של השיחה שלנו, אז דיברנו על פחות או יותר זמן ממוצע של 50 שנה, היום הזמנים מתארכים, היום אנחנו רואים יותר עסקאות של 10 חודשים של שנה, טווחים יותר ארוכים, כי אותם קונים גם צריכים זמן למכור את הדירה שלהם. והם לוקחים בחשבון שהשוק חלש, ולוקחים בחשבון שיכול להיות שיקח להם קצת יותר זמן לבצע את המחירה. אז הדברים האלה למעשה סוג של מתומחרים בשוק. אני אומר מתומחרים בשוק, כי עסקה מורכמת היא 3 דברים. יש לנו מחיר, יש לנו מועד מסירת חזקה, מתי בעצם משלימים את העסקה, ויש את מועדי התשלומים. אז אם אנחנו מדברים כרגע על עסקה ארוכה יותר, אז בעצם הכל מתומחר ומגולם בצורה אחרת במחיר. בסדר? זה הכל תואם אחד את השני.
איך אתה מרגיש את זה היום בשטח? הרצליה, זה לא דירות שם של 1,000,000 שקלים כמו שיש בחיפה, או בבאר שבע, אפילו פחות. ואתם עובדים.
עובדים. עובדים. עובדים בגלים, אבל עובדים. מה זה עובדים בגלים? היום מי שרוצה למכור, האסטרטגיה הכי טובה, וזה מה שאני ממליץ לאותם מוכרים שפונים אליי, ואנחנו ביחד כרגע ביד ביד בתהליך, לקפוץ למים. בדיוק כמו שהגולשים עושים, לקפוץ למים ולחכות לגל הנכון. קשה מאוד לצפות את השוק. אם בתקופות נורמליות יש תזמונים מסוים, נגיד תקופת חגים שקט, בין החגים השוק יותר תוסס, השוק צפוי יותר. הפעם השוק לא צפוי, אנחנו לא יכולים לדעת, זה תלוי מצב רוח של הלך הרוח במה שקורה באותו רגע במדינה. וכל התנודתיות הרגילה שאנחנו מכירים היא פשוט לא קיימת פה. אני אתן לך דוגמה. אפריל, מאי, דיברנו על זה, פתאום התפוצצות בנדלן. מי חלם על זה שבתקופת חג, שאנשים כל מה שהם חושבים זה חופשות, מה הם מכינים לאכול, איפה הם מתארחים ואיזה מתנות הם קונים, מי חשב על זה שעכשיו הם יחשבו על הנדלן. אז אנחנו לא יודעים לצפות, צריך להיות במים, עמוק בתוך המים, ולחכות לאותו גל נכון שהגיע, וכשזה יגיע, לחכות עם כל הכלים כדי למצות אותו בצורה הטובה ביותר, כי לא ידוע מתי יגיע הגל הבא.
כלומר, אם אני לוקח תולה את תקופת הקורונה 2020, 2021...
וואו, כמה דמיון בדיוק. יש. הגלים לא, נבוא כן. מסיבות שונות, אבל יש שם דמיון.
במרץ 20, סליחה, שהקורונה פרצה פה, היה שקט דממה.
נכון.
אתה יודע, גם לנקות אבק ניקיתם במשרדי הנדלן והמשכנתאות.
ימים משוגעים, משוגעים.
כלום לא היה.
נכון.
מת. מי שהיה בעסקה, ביטל עסקה, מי שחודש, חודשיים אחרי זה, לא מ-0 ל-100, מ-0 ל-1,000.
מהרגע שהודיעו על החיסונים בעצם, אז הייתה את ההתפוצצות.
התפוצצות מטורפת חודשיים אחרי זה, אני זוכר, עזוב שריביות המשכנתא פתאום ירדו, מחירי הנדלן נתנו זינוק, אנשים, הדירות היו על המדף 1.5 חודש. חיי מדף של מחירה היה 1.5 חודש.
אופר, הדירות באותו זמן נמכרו כמו לחמניות. לא הייתי צריך לפרסם דירות. הייתי רק מהמאגר שלי, מביא את 4-5-6 קונים, בינגו, ככה, לרמה הזאת.
נשמע, אני זוכר לקוחות שלי, שאומרים לי, אופר, המוכר, העלה לי את המחיר ב-50,000 שקל. אני אומר, איך? הוא אומר לי, כן, מישהו בא, אנחנו סגרנו 2,900, מישהו בא, נתן לו 2,925.
התמחרויות מרפקים.
וזה כבר תוך כדי מסע ומתן של חוזה, אתה יודע, היום זה לא קיים. היום זה לא קיים. מה היום המחיר, תקופת ההמתנה למחירה של דירה? בערך ככה, אתה יודע.
בוא נחלק את זה רגע לכמה סוגים של דירות, כי אין משהו שהוא גורף פה, בסדר? אוקיי. דירות להשקעה, יש כאלה שבאים ורוכשים גם היום. דירות שהן בלי ממד לצורכי מגורים, קשה היום יותר למכור. צריך להבין את זה. בוא, המציאות לא פשוטה, נופלים פה טילים. אם יש מקלט בבניין, נהדר. אם זה קומה ראשונה או קומות נמוכות, יתרון. אם זה קומות גבוהות, עכשיו בלי ממד, בעיה. בעיה. זה אתה רואה את האנשים מצביעים ברגליים. כל אותם נכסים שיש כרגע ממד ודברים בסגנון הזה, נכסים סחירים יותר.
נכון.
כך עכשיו נכסים מיוחדים כמו דירות גן, נכסים שהם יותר מיוחדים, יותר ספציפיים, יש ביקושים וביקושים גבוהים גם היום.
כלומר, אתה אומר השוק יד שנייה, מי שרוצה לקנות או למכור יד שנייה, הוא לא צריך לפחד. נכון שאולי זה יעלה לו יותר ברמה פסיכולוגית, אבל זה מקומת לכסף.
בסופו של דבר, נכון, הוא כן צריך לקחת בחשבון סיכונים, כמו שאם הוא לא יספיק למכור בזמן או להעביר את התשלומים. הוא יצטרך לתמחר את זה בזה שהוא יצטרך לקחת הלוואת גישור אולי בשלב מסוים. אבל שוב, הדברים אמורים להתבצע. זאת אומרת, זה לא שעכשיו הבן אדם עכשיו צפוי להיות שנה, יתקוע עם הדירה ולא ימכור אותה. הכל תלוי מחיר, הכל תלוי שיווק, הכל תלוי האם הוא לקח את הביטחונות הנכונים או שלא. הוא עשה את זה, once הוא עשה את זה, שיצא לדרך.
ומה אתה מציע היום לזוגות צעירים שזאת הדירה הראשונה שלהם? האם להיכנס ליד שנייה, לנסות את מזלם ביד שנייה, למצוא עסקה טובה ביד שנייה, או כמו שמרבית הזוגות הצעירים רצים בוא נקנה בפרי, פרי, 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 קדם, 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 סל.
אני חושב שיש להם נקודת זמן מצוינת לרכוש דירות, קודם כל כי הצפי של מיטב המומחים, באמת כל המומחים, יש פה את כל הסיבות על השולחן, ש... נעבור את המלחמה הזאת, או אולי אפילו תוך כדי, אני לא יודע מה ילד יום.
אני 10 שנים עושה רדיו.
אני כבר לא יודע מה ילד יום, אבל הצפי הוא שהמחירים יהיו למעלה. ובאמת, יש פה סכנה.
סליחה, זה לא צפי.
מה?
זה לא צפי.
למה לא צפי?
זה התנהגות שוק.
אוקיי. ונכון, תמיד יש אופר את הכוכבית הזאת שאולי בטח קצר, הבינוני יותר.
אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו.
אבל אני גם את זה לא רואה.
אביב, אני 10 שנים עושה רדיו. ראיינתי כאן והערכתי כאן מומחים על באמת מחמרום עליו השלום ומנהלי חברות ואנשים עם שם וכולם מדברים על זה שתמיד מחירי הנדלן יעלו ואז פתאום מגיע לך מומחה שיושב בטלוויזיה יהיה פיצוץ, יהיה זה ידידי כדור הארץ מתחמם זו עובדה
okay.
כל שנה חם לנו בקיץ יותר כל שנה החורף נהיה יותר ויותר קשה. בגלים, יש חורפים פתאום קצת פחות, אבל...
קצר וקיצוני.
כן, ככה נראה שוק הנדלן. הוא מתחמם כל הזמן, הוא יעלה כל הזמן, יכול להיות ששנה אחת הוא יהיה מאוזן, ואולי יהיה לו איזשהו מרידונת קטנה, ואחרי זה הוא יעלה בחזרה. זה יהיה שוק הנדלן, אין כאן, זה לא שאומרים שהם עליית מחירים, זה ככה הוא הולך להתנהל.
אני מאוד מתגעגע לשנים האלה שם, אתה יודע, של 2017, 2018, 2019, אפילו בואכה 20, שהשוק היה מאוזן. אנחנו כבר הרבה שנים לא רואים את זה, אנחנו רואים קיצון
לא
לכאן וקיצון
לא
לכאן, והצפי הוא גם לשנה הקרובה לקיצון.
אביב, הוא לא יהיה אף פעם מאוזן, ואתה יודע מסיבה אחת, שיש כאן עלויות, שאני רוצה למכור את הדירה שלי, שאני רוצה לקנות דירה, סליחה. אני עכשיו רוצה לקנות דירה של 5 חדרים ב4 מיליון שקלים בכפר סבא. אז אחד יש לי, בלי להעליב, 2% שאני נותן למתווך, כי כנראה אני צריך את המתווך בעסקה הזאת.
אוקיי.
אנחנו כבר מדברים על 100,000 שקל, אני מעגל מספרים ככה, לא...
בסדר גמור.
יש לי מס רכישה, שדירה יחידה, 4 מיליון שקלים, סביבות 40,000 שקל, אני חושב, ימינה, שמאלה, 35, 40,000, משהו כזה לדעתי. יש לי עלויות מעבר, קונה כאלה דברים. אני כבר אקח את הדירה שלי, הקיימת היום, ששווה אני 2 מיליון שקל, ויעמיס עליה 200,000 שקל. כי אני לא רוצה להפסיד. נכון? אני לא רוצה להפסיד את העלויות, אני מעמיס. עכשיו, אם יש לי על הדירה שלי גם כן תיווך, שאני צריך לשלם עוד 50,000 שקל תיווך, אז אני כבר יעלה. אז אני אמכור אותו ב-225,000 שקל. ו-2,225,000. כבר העליתי את מחירי הדירות.
אתה מבין? הלכה למעשה, אבל...
לפני שדיברתי על... וואלה, אני השקעתי בדירה, כביש 6 עובר לידי, כאן הולכים לפנות פארק.
אופר, אתה יודע, אחד הדברים המדהימים שאני רואה, יש לי תואר בכלכלה ומנהל עסקים, התמחות ליזמות עסקית במכללה האקדמית תל אביב יפו. ואחד הדברים שאתה לומד שם, הרי בשיעורים הבסיסיים בכלכלה, זה היצע וביקוש, וההתנגשות ביניהם בעצם קובעת את המחיר. עכשיו, אנחנו רואים את זה בשטח, זה אחד הדברים המדהימים שאין להם הסברים, כשמגיעים, פתאום כולם מגיעים במסה, החכמים יודעים להגיע לפני שהמסה הזאת מגיעה, ואז הם עושים את העסקאות הטובות. אבל כשהמסה הזאת מגיעה, אופ, אתה רואה את המתחילים, את הביקוש עולה ואת המחירים מתחילים לטפס. מתחילים לטפס. עכשיו, אם יקרה פה מצב, כמו שהיה לנו, אחרי הקורונה, כשהביקוש טיפס וטיפס וטיפס וההיצע התחיל לרדת, אנחנו נראה עוד פעם זינוק במחירים. זה בדיוק מה שהיה לנו, בוא, זה לא צחוק. סדר גודל של 25% תוך שנה, מספטמבר עד ספטמבר, זה טירוף.
כן, אבל אני חושב שהיום אנחנו לא נראה את הזינוק הזה המטורף במחירים של 25%. אנחנו כן נראה עליות מחירים קלות. אנחנו רואים את זה כל הזמן, בקטנה.
עם השוק כמו שהוא כרגע, במצב של מלחמה, שבע חזיתות במדינת ישראל, עם הריביות שהן לא נמוכות ואפילו טיפה במגמה של עלייה, ואנחנו רואים עסקאות, דרך מה יקרה פה שהמלחמה תיגמר?
ננקק את הפצעים קודם כל, אבל אני חושב, המחירים לא ייתנו, כי הסתכל בסוף, גם היום, אני מלווה מספר פרויקטים של קבלנים, ואיך לזוגות כבר קשה לקנות דירות ב3 מיליון שקלים. כי כל זוג חמישי היום צריך עזרה של ההורים שלו. לא בעזרה אבא תן לי 500,000 שקל, אלא בעזרה שאבא בוא תהיה ערב שלי במשכנתא. ברמה הזאת.
כואב לספר גם מאיפה מגיעים הכספים האלה, כי בסופו של דבר זה מגיע מחסכונות של ההורים, מפנסיות שפודים. אפילו נכון, אני שומע שממשכנים את הדירות של הסבא והסבתא יפה, כדי להשיג את הכספים.
זה לא שיש זה לא שאנשים הרוויחו כסף, חסכו. והם חוסכים את זה אתה יודע, זה דברים שהמשפחות צריכים, ולכן אני חושב שיש רמה מסוימת שהמחיר לא יכול, הוא לא יכול לתת קפיצה. קבלן לא יכול להקפיץ מחירים ב500,000 שקלים. הוא לא יכול לתת קפיצה של 1,000,000 שקלים לדירה. אני חושב שהעליות האלה הם בקטנה לאט לאט יהיו, אבל כמו שאני אומר, כל שנה כמו הקיץ יותר חם בחצי מעלה, אותו דבר מחירי הנדלן. אתה תראה,
כבר
זה לא עלייה.
של 8 שנים שאני בעסק.
אנחנו לא בעלייה.
אני שואל את עצמי, מאיפה אנשים יביאו את הכסף?
שמע, הם מביאים, אבל
ואנשים מביאים את הכסף.
אבל זה בדיוק, בגלל זה אני אומר, אני חושב שהנדלן ימשיך לעלות, אבל הוא יעלה כמו שטמפרטורות כדור הארץ עולות. זה לא, זה סטנדרט, זה קבוע.
נכון, כן.
זה משהו ש זה ככה מתנהל הדבר הזה שנקרא נדלן.
יש פה אינפלציה, יש פה, ברור.
נכון, אז לא צריכים להיות מופתעים, המחירים לא ירדו, לפעמים בעתות משבר, לפעמים שאנשים על באמת, שמע, יש לי, אני מכיר לקוחות שפתאום חייבים דירה למכור, כי הם התחייבו לקבלן, והמחיר שהם חשבו שהם ימכרו, הוא לא ריאלי, ואף אחד לא נכנס, כי יש אלטרנטיבות שונות. אז כן, נכון, הם מורידים מחירים, אבל כשאתה מסתכל בסך הכל, וכולם מאוד אוהבים לספר את זה, אתה יודע, כשאתה נכנס לתוך המספרים של רשות המיסים, אתה מגלה שאולי שתי ערים או שכונות ספציפיות בתל אביב, המחיר שלהם ירד. ספציפיות.
תראה, יש שכונות, שמחירים יורדים, בדרך כלל, אם קורה דבר כזה, יש לזה גם סיבה. בואו נצלול רגע לשכונת גליליאם בהרצליה. אוקיי? ממש, בכמה מילים ואנחנו מסיים, זה שכונת גליליאם בהרצליה. אתה יודע, מדינת ישראל באה ונתנה מחיר למשתכן ושמה איזושהי הגבלה, אבל ברגע שקורית מסה אדירה של דירות שיוצאות לשוק כמו שקורה כרגע בשכונה שם, אתה רואה ירידות נקודתיות, וזה למרות כתבות של השכונה הכי טובה במדינה, ועוד כאן זה ממש...
אבל עוד פעם, ממה ירידה? ממה ירידה, תגיד לי? יש לי שאלה, ממה ירידה?
יש צוואר בקבוק מסוים שכולם רוצים למכור בבת אחת, בשוק שהוא לא...
אבל יפה.
ההיצע גדל, אנחנו חוזרים
לשיעורי הכלכלה.
ההיצע גדל, הביקוש נשאר אותו דבר.
יפה, אבל בוא ננתח שנייה את הירידה. עכשיו כולם משחררים את הדירות שלהם למכירה. אבל הסף של המחירים שם נקבע מהדירה הראשונה שנמכרה. עכשיו, בהתחלה לא נמכרו, כי מרבית האנשים שקנו את המחיר הזה ב-100%, הם עוד לא משפרי דיור, הם רק עכשיו קיבלו את הדירה. הם קנו את הדירה הזאת לפני 2 או 3. כלומר, המחיר שלהם, הם קבעו את הרף.
תראה, דירה שבזמנו הם קנו במיליון 900 לצורך העניין.
לא, אני לא מדבר על מחיר.
דירה של 4 חדרים, היום הם הכירו אותה בסדרי גודל של הסביב ה-4-3.
לא על מחיר למשתכן, אני מדבר על מחיר רגיל. דירות מחיר רגיל, שבן אדם קנה שם, לא משנה ממי, קנה דירה במחיר רגיל, הוא קנה אותה נניח ב-3 מיליון שקלים לפני 5 שנים, היום הוא רוצה למכור אותה, הוא בא ואמר אני אמכור את הדירה במחיר 4.5. אז 4.5 נקבע כמחיר שוק. כי אין כמה דירות נמכרו שם כמחיר שוק.
זה כן ולא.
ואז הגיעו כל האלה מלמטה.
זה פיילוט לרמת המדינה של מה שקורה שם.
כן, אבל זה לא...
אתה כקונה היום, אתה מחפש בשכונה מסוימת, כל המחירים של היסטוריות המחירות רשומים לפניך.
לא,
אבל... לא הייתה שם היסטוריות מחירות.
אבל נכון, בגלל זה אין ממה לרדת. הלכה למעשה,
אני יודע לעסקאות שנמכרו בין גזרה של 400 ל-4, ניקח דירה של 4 חדרים, שיהיה לנו ככה יותר ממוקד, בין 400 ל-4,650. אני יודע על כל הסקאלה הזאת שנמכרו...
אבל כמה כאלה נמכרו שם? 10 דירות?
זה ילך והתייצב. זה קיצון לפה, קיצון לשם, וזה ילך והתייצב איפשהו שם. יפה, אז
אני אומר, זה לא נכון להתייחס לגליל ים, כי גליל ים אין לה היסטוריות מחירות בדיוק. תיקח דירת 5 חדרים או 4 חדרים במרכז כפר סבא, יש לך היסטוריות מחירות.
נכון.
אתה יכול לראות שם. יפה, אז לכן אני חושב שההורדת מחירים בגליל ים, מה שכולם מדברים, היא לא נכונה, היא לא רלוונטית בכלל למשחק, תוציא אותה מה... כן. טוב, שמע, אני לא יודע איך לספר לך את זה, אבל התוכנית שלנו מגיעה לסיומה.
וואו, כבר נגמר?
כבר נגמר, כן.
וואו.
שמע, כיף לדבר איתך. באמת, לומדים המון, ואני חושב ש... תבוא עוד פעם, אני אגיד לך. יש לך זימון מתי פנוי אחרי החגים.
בכיף, בשמחה רבה, נהנה מאוד.
זה כיף לדבר. אני חושב שעולם הנדלן הזה הוא עולם כל כך מורכב.
עולם מרתק.
והוא מרתק, ולא סתם אתה נמצא שם 9 שנים בערך, נכון?
כן.
אני 13 שנים בעולם הזה.
שנה שמינית מתקדמת, נקרא לזה ככה.
יפה, אני כבר 13 שנה בעולם הזה, ואני חושב שכל יום לומדים משהו חדש, והשוק הזה הוא שוק מעניין ומורכב. וזה שוק שבסוף אנחנו בונים את הארץ, לא עזור, אנחנו עוזרים לאנשים, גם אתה בעולם המחירה של הנדלן והשיווק של הנדלן, גם אני בעולם של לממן את זה, עוזרים לאנשים לקנות בית בישראל וליישב את הארץ. אני יכול לאחל לך חתימה טובה ו... שנה טובה ווואלה.
שנה טובה ושתהיה הרבה 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 יותר טובה מהקודמת.
כן, כל...
אמן ואמן שבאמת נחזור פה לשגרה ויסתיימו כל הדברים המשוגעים.
אנחנו 370 ימים בתוך המלחמה הארורה הזאת עם 101 חטופים וחטופות. ואנחנו מקווים שהמספר הזה, אני כל פעם אומר את זה, אני מחכה כבר למחוק כאן את השורה מהדף הזה. והנה עוד צבע אדום בתל חי וקריאת שמונה ווואלה, לא נגמר, אני מקווה שיגמר מהר מאוד. אנחנו... נהיה כאן בעוד, אחרי סוכות כבר, אנחנו נהיה כאן בשגרת אחרי חגים, מיד אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן כל שבוע. אני לא רואה את ענבר אם אחרינו, אבל בדרך כלל היא אחרינו בסקיני מינוס, בטח גם היא בחופשת כלשהי. תודה רבה לשוקי ואוסנת העיקרים כאן ברדיו סול. תודה אביב.
תודה לך אופר.
ושתהיה לכם שנה טובה, בריאות אושר,
שנה טובה. טובה.
ביי. שמש בספר